כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all of us of badati beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. חודש טוב ומבורך על כולנו. יום שני, א' אדר תפשין עין זין, ב' דרוש חודש אדר תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף למד וב. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. וכך אומרת הגמרא במסכת תענית דף כ"ט עמוד א', כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אמר אף פאפא אילכך, בר ישראל דאית לדינה בהדי נוכרי, לשתמת מיני באב דריע מזלי, ולמצא נפשי באדר דברי מזלי. איש ישראל שיש לו דין עם הנוכרי, ישתמת מלדון עמו בערכאותם בחודש אב שמזלו רעוע, ימציא עצמו בחודש אדר שמזלו בריא. לפי שמן השמיים מגלגלים זכות ליום זכאי, ושופעין שמחה לחודש שמח. ואין חודש שמח כחודש אדר, שרבתה בו ברכה שהיא סמויה מן העין, ואין עיניהם הרעות של שונאי ישראל יכולות לשלוט בברכה הזו. תדע, אביא לך ראיה, כשביקש המן הרשע לידע בהצטגנינות, באיזה חודש יהיה נוח לו להתגבר על ישראל, נתעלם ממנו כוחו של ישראל שהוא חזק בחודש הזה יותר מבשאר החודשים. והפיל פור הוא הגורל על חודש 12 וחודש אדר. לכך גדולה הייתה השמחה אחרי כן כשנהפך להם היגון לשמחה והאבל ליום טוב. ולא ימי הפורים בלבד ימים של שמחה הם, אלא כל החודש כך. שכן כתיב במגילת אסתר פרק ט' והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה, כלומר, כך טיבו של חודש זה ששונאי ישראל רואים בו יגון ואבל לישראל ואינו אלא אוצר גנוס של שמחה ויום טוב בשביל ישראל. ובמה גדול כוחם של ישראל בחודש הזה מבשאר החודשים הוא אשר אמרנו לעיל. כדגים, מה הדגים חיותם ותוקפם במים, אף ישראל חיותם ותוקפם במים של תורה, שעולים להם בחודש זה, ותורתם מצלחת בידם. אין שום שונא יכול להזדווג לישראל, אלא כשידי ישראל נעשים רפים מן התורה, כבמלחמת המלאק הראשונה, וכבימים הראשונים של מרדכי ואסתר. באותה שעה נשתקע מזלם ובאים לידי סכנת כליה. כיוון שמתגברים שוב בתורה, מיד מפר הקדוש ברוך הוא את מזימות צונאיהם ומזלם של ישראל עולה עד למעלה על הראש. וכך שנינו בברייתא במסכת ברכות דף ס"א עמוד ב'. פעם אחת גזרה המלכות שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לו עקיבא, אי אתה מתיירא מפני המלכות? אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקפצים ממקום למקום. אמר להם השועל, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם השועל, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? אמרו לו הדגים, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותינו אנחנו מתיירים? במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה? אף אנחנו, אומר רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה, כי אי חייך ואורך ימיך, כך. יש עלינו גזירות, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה, הלמדת שעיקר תוקפם של ישראל וכל מקור שמחתם, ממים של תורה הם, וחודש אדר שמסוגל לשמחה רק בכוח התורה הוא זה, שימי אדר מסוגלים יותר משאר הימים, לקבלת עול תורה מאהבה ומרצון ובשמחת ליבב. ושמחת ליבב עצומה. נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוינו אלוהי ולא יאהבותי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הפרק הראשון של שיעורינו, והוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. אתמול למדנו את דף למד ה' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה הפירוש שודא דדיינא? והתשובה, לפי הרשב"ם הדיינים פוסקים כראות עיניהם למי יותר מסתבר שיקנה, ולפי התוספות הדיינים נותנים למי שירצו מדין הפקר בידין הפקר. שאלה שנייה, מדוע שונה הדין בספינה מאשר בית שטרות היוצאים ביום אחד? והתשובה, שם לעולם לא יוכל להתברר למי זה שייך, ואילו במקרה שלנו יכול הדבר להתברר אם יבואו עדים. שאלה שלישית, מדוע במחליף פרה בחמור נקטה המשנה את המקרה דווקא בקניין חליפין? התשובה ברשב"ם שאומר שכיוון שקנאה בקניין חליפין, הרי בשעה שמושך את החמור אינו רואה את הפרה ואינו יודע מתי ילדה. שאלה רביעית, מה הביאו בדברי רבי חייא שגזלן של רבים אינו נחשב גזלן? והתשובה, גזילתו לא ניתנת להישבון ולכפרה משום שאינו יודע למי להחזיר. שאלה חמישית, באיזה אופן יש חזקה מיד? והתשובה, כאשר הגביע מערער סל פירות על כתפיו של המחזיק בקרקע לסייע לו להוליך את הפירות לביתו. שאלה אחרונה על דף למדי, באיזה אופן מועילה החזקה גם אם טען שאורידו את המחזיק בקרקע רק כאריס? התשובה, לאחר ג' שנים, ומשום שכבר לא היה צריך המחזיק לשמור את השטר והיה צריך המערער למחות טרם שעברו הג' שנים. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, הלא הוא דף למד ה' ממסכת בבא בתרא. וכעת אחי ורעי וכעת מוריי ורבותיי, הגענו לתורף ועיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. א' בחודש אדר תשע"ז, ב' דראש חודש, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ביום השמח הזה, ולימוד דפינו היומי הלא הוא דף למד ו' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד ה' עמוד ב', 5 שורות לפני סוף הדף, מן המילים. אמר רב יהודה אמר רב, ישראל הבא מחמת עובד כוכבים, הרי הוא כעובד כוכבים. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס נשמח ונעלוז בזאת התורה ונצליח. הביאה עכשיו הגמרא כמה דיני חזקה בשם רב יהודה, ותחילה דנה הגמרא באדם המחזיק בשדה שקנה מנוכרי, אבל קודם לכן הייתה שייכת לישראל אחר שמערער עכשיו ותובע את השדה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, ישראל הבא מחמת עובד כוכבים, ישראל המחזיק בשדה שהייתה שייכת בעבר לישראל אחר, וטענת בעלותו עליה עכשיו היא מחמת נוכרי, כלומר שאומר שכנאה מהנוכרי שהחזיק בה, הנוכרי החזיק בשדה בטענה שכנאה מבעליה ישראל, ואחר 3 שנים או יותר מחרה למחזיק הזה, ועכשיו, אחר שגם הקונה החזיק ב3 שנים או יותר, מערער הבעלים הראשוני וטוען שמעולם לא מחרה לאיש, הרי הוא כעובד כוכבים, דינו כנוכרי עצמו. מה עובד כוכבים? אין לו חזקה, כשם שנוכרי אין לו דין חזקה ואינו נאמן להחזיק בקרקעו של ישראל, אלא בשטר, כלומר, שיש לו שטר מחירה המוכיח שישראל מחר לו את הקרקע כי סתם נוכרים גזלנים הם, וכשגוזלים מישראל, ירא הישראל למחות, לפיכך לא תקנו חכמים דין חזקה לנוכרים. וכמו שלא תקנו בכל מקום שהבעלים ירא למחות כגון, כשאחד מאנשי בית ראש הגולה יחזיק בשדהו, כאמור לקמן בדף למדווה ועמוד א', שכיוון שיראים מהם, אין להוכיח דבר מכך שהמערר לא מחה, ממילא צריך המחזיק לשמור את שטרו. אז אם אין לנוכרי שטר, הוא לא נאמן, גם אם עברו שנות חזקה שהוא יחזיק בקרקע, אף ישראל הבא מחמת עובד כוכבים, כך גם ישראל שכל טענתו על הקרקע היא מחמת שכנאה מן הנוכרי, אין לו חזקה אלא בשטר. דהיינו שיש בידו את השטר שבו מחר הבעלים הראשונים את השדה לנוכרי. ואם אין לו שטר, מוצאים את השדה מידו ומחזירים אותה לבעליה הראשונים. כי לא תקנו דין חזקה לא לנוכרי ולא לכל הבא מכוחו. שאף על פי שהחזיקה ישראל בקרקע 3 שנים, הרי זו חזקה שאין עם הטענה. כיוון שטענתו של המחזיק היא שהנוכרי מחרה לו, אבל הוא אינו יודע לומר מניין זכה בה הנוכרי שיוכל למוכרה לו, וכל חזקה שאין עם הטענה אינה חזקה, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף מ"א עמוד א'. אבל אבא מחמת ישראל, כלומר מחזיק בקרקע 3 שנים וטוען שכנעה מישראל, שכנעה מבעלים הראשונים, יש לו חזקה בתנאי שיש עדים שהמוכרה לא יחזיק בה יום אחד לפחות. רבינו יונה מבאר שהטעם שאין חזקה למי שבא מכוח נוכרי, זה משום שיכול המערר לומר לו, הוצרחתי למחות כיוון שקנית מהגוי, והדבר ידוע שהגויים גזלנים הם, וכל זמן שאין לגוי ראיה, תולים שיחזיק בקרקע בגזל. ואילו אסמה כותב שהבעלים ירא מלמחות גם במי שקנה מן הנוכרי, מי שבא מכוחו של הנוכרי. והדין הזה נאמר דווקא כאשר למערר יש ראיה שהקרקע שלו. אבל אם אין לו ראיה, אף על פי שגם למחזיק אין ראיה שהיא שלו, ורק טוען שקנה מן הגוי, ונמצא שהוא טוען טענת שמע כנגד טענת הבריא של המערר, אין מוציא מיד המחזיק מספק בלא ראיה. וכמו בתובע מנה לי בידך, ועלה אומר איני יודע, כאמור במסכת בבא קמא דף קי"ח עמוד א'. אבל אם ידוע למחזיק שהקרקע הייתה שייכת למערר, חייב לתיתה לו, אפילו אם עמדה ברשות הגוי כמה שנים, כי סתם גוי גזלנו. ולמה הוא צריך להחזיר את זה למערר? משום שהוא הפסיד לעצמו. כי הקונה קרקע מנוכרי צריך לדרוש מן הנוכרי את שטר המחירה המוכיח שהבעלים הראשונים מחרה לו, ואתה לא נותר לו אלא לדבוע מהנוכרי את כספו בחזרה. כך אומר הרשב"ם. ועוד הוא מוסיף הרשב"ם, שדה שהכל יודעים שהייתה של ישראל. אומר הדרישה בחושן משפט סימן קמ"ט, שמשמע שהרשב"ם סובר שכך הדין, רק אם בשעה שכנעה ידע המחזיק שהשדה הייתה שייכת לישראל והוא הפסיד לעצמו, בכך שקנה קרקע מנוכרי בלא לקבל ממנו את שטר המחירה. אבל אם לא ידע היהודי על כך בתחילה, אף על פי שעכשיו נתברר בעידים שהייתה שייכת לישראל, כיוון שאין ידוע בוודאות כיצד יצא מידו, האם בגזלה או במחירה, אין מוציאים את הקרקע מיד המחזיק מכוח ספק. אילו הפרישה כותב ששאר הראשונים אינם מסכימים לחילוק הזה של הרשב"ם, ולכן לא הזכירו שהיה ידוע שזו קרקע של ישראל, וטעמם, מאחר שנתברר לנו מי הוא בעלי הראשונים של הקרקע, וסתם נוכרים גזלנים הם, וכלל הוא שקרקע אינה נגזלת, כלומר שאינה נקנית לגזלן ונשארת תמיד ברשות בעליה, כאמור במסכת סוכה דף למד עמוד ב', לכן שייכת היא לבעלים הראשונים ומחזירים לו אותה בלא דמים. וחזקתו של המחזיק אינה חזקה, כיוון שהיא חזקה שאין עם הטענה. אילו הרשב"ם סובר שאין אומרים קרקע אינה נגזלת, אלא כשידוע שיצא מיד הבעלים בגזילה. המערית פירש שאף לרשב"ם אין הדבר תלוי בידיעת הקונה שקרקע זו הייתה שייכת לישראל, אלא בין כך ובין כך מוציאים מידו. מה שכותב הרשב"ם שהוא הפסיד לעצמו שהיה עליו לדרוש מהנוכרי שטר ראיה, זה לא עיקר טעמו, אלא מה שכתב שחזקתו של המחזיק היא חזקה שאין עם הטענה. זה עיקר העניין. וגם אם יטען שלא ידע וסבור היה שהקרקע הייתה רכושו של הגוי מעולם, הרי זו חזקה שאין עם הטענה. מה שכותב הרשב"ם שלא היה לו לקנות קרקע של ישראל מגוי בלא שטר, הכוונה שלא היה לו לקנות ממנו קרקע עד שיידע מאיכן באה לידו. אם היה מברר היה נודע לו שמישראל לקחה. מבארת עכשיו הגמרא מקרה שבו תהיה חזקה גם למי שבא מכוח הנוכרי. אמר רבה, והיא אמר ישראל, אולם אם איתן המחזיק, לדידי אמר לי עובד כוכבים דמינח זבנה, הנוכרי אמר לי שהוא קנה את השדה ממך, מהימן, נאמן, ומאחר שישב בשלוש שנים, יש לו חזקה, ואין מוציאים מידו. והטעם שנאמן משום שיש לו מיגו, שמתוך שיכול היה לשקר ולטעון שכנעה מהבעלים הראשונים, הוא היה נאמן. זאת מאחר שהחזיק בשלוש שנים. לכן גם כשטוען שכנעה מן הנוכרי אשר כנעה מהבעלים הראשונים, הוא נאמן. שרואים אנו שהוא העלה בדעתו והבין שעליו לטעון טענה שתסביר איך עברה הקרקע מרשות הבעלים לרשותו, ולא להניח את העניין בלא הסבר. ואם היה שקרן, היה טוען את הטענה הטובה יותר. כך מסביר הרשב"ם. מקשה הגמרא בדף למד וו עמוד א', מאיקא מידי, דאילו עובד כוכבים אמר לא מהימן, ואילו אמר ישראל משמי דעובד כוכבים מהימן? האם יש דבר כזה, אשר אם היה הנוכרי טוען אותו, הוא לא היה נאמן, ואילו אם ישראל טוען אותו בשם הנוכרי, הרי הוא נאמן? הרי במקרה הזה, הנוכרי עצמו, אם היה הבעלים הראשונים מערער על החזקתו בקרקע, הנוכרי לא היה נאמן בטענה שכנעה מן הישראל. אם כן, מדוע יהיה ישראל נאמן כשכל טענתו היא שכך אמר לו הנוכרי? ולכן, על אף טענתו של הישראל, חזקתו היא חזקה שאין עם הטענה, כי טענתו אינה כלום. כי גם אם נאמין לו ונקבל שכך אמר לו הנוכרי, הרי לנוכרי עצמו אין שום נאמנות. מתרץ את הגמרא, אלא אמר רבה, כך רבה אמר. רק אי אמר ישראל, אם המחזיק טוען, כמי ידידי זבנה עובד כוכבים מנח, בפניי, קנה הנוכרי את השדה ממך, כלומר שטוען שיודע הוא בוודאות שהנוכרי קנה את השדה מבעליה, ולאו דווקא במקרה שנזכר בגמרא שטענתו היא שיודע זאת על ידי שראה את מחירת השדה לנוכרי, אלא גם אם אומר שהנוכרי נתן לו את שטר המחירה שלו, אבל מאחר ועברו 3 שנים לא נזר יותר לשמור את השטר ואינו בידו, וזבנה ניהלי, והוא מחרה לי, ואם כן זו חזקה שיש עם הטענה, מהימן הוא נאמן, והטעם שהוא נאמן, מיגו דיבאי אמר לי, אנא זבינתה מנח. מתוך שאם היה רוצה, היה ישראל יכול לטעון למערר, אני כנתיה ממך והיה נאמן בטענה הזו, מאחר שעברו 3 שנים מעט שהחזיק בה. לפיכך נאמן הוא גם כאשר טוען שהבעלים הראשונים מחרה לנוכרי שהנוכרי מחרה לו. יש מחלוקת בין הקצות ונתיבות המשפט בסימן קוף ממבב, האם נאמנותו של הטוען כך עם אחמת המיגו, או שהסיבה לכך שנאמן זה לא מכוח מיגו, אלא כיוון שיש לו חזקה שיש עם הטענה טובה. דנה הגמרא באדם שבא להחזיק בפירות הקרקע ללא טענת בעלות על הקרקע, אלא רק על הפירות. ואמר רב יהודה, אי מן דנקית מגלה וטובליה. אדם שמחזיק מגל וחבלים, כלי גודרי התמרים, הם מגל כדי לחדוך בו את התמרים מן העץ, וחבל בשביל לעלות על הדקל מחמת גובהו. יש מפרשים שטובליה זה סל להניח בו את הפירות. אילו רבנו גרשו מפרש שהדרך לגדירת התמרים, שמביאים מגל ארוך ומחברים סל בראש מקל ארוך, ומקביעים את הסל אל מתחת לתמרים, כך שהן נופלות אל הסל כאשר חותכים אותן במגל ואינן נופלות על הארץ ומתבקעות. אז אדם שמחזיק מגל וחבלים ואמר, איזיל איגזרה לדיקלה דפלניה דזבנטה מיני, הרי אני הולך לגדור את דיקלו של פלוני שקניתי ממנו את פירותיו, מאימן, הרי זה נאמן ואין למונעו מכך, כל עוד אין ידוע שהבעלים מוכים, ואף שאין לו ראיה על זכותו זו בפירות, הוא נאמן, הטעם? לוחת צפעין יש למגזר דיקלה דלאב דילי, אין אדם מחציף פניו לגדור דקל שאינו שלו. אם לאחר מכן בא הבעלים וטען שלא היו דברים מעולם ולא מחר לו דבר, אף שיש עדים על לקיטת הפירות לא יוכל להוציא ממנו אותם או דמיהם, אלא רק לחייבו שבועה. המאירי כותב שאם רק ליקט את הפירות ועוד לא החלם, מוציאים אותם מידו. אולם אם הבעלים מוחה קודם הגדירה, אין הקונה נאמן בתביעתו על הפירות בלי ראיה. בכל מקום, מכאן הוא לאבא כיוון שמחה בו בעל הקרקע, שוב לא יוכל לאכול בלא שטר או עדים שקנה את הפירות. שאם לא כן, כל אדם יוכל לרדת לקרקע חברו ולאכול את פירותיה, ויאמר, לפירות ירדתי מאחר, ולא נחשש לעירורו של בעל הקרקע. הדבר נחשב לחציפות גם אם עושה זאת בצינה ובלי להכריז על כך קודם לכן, אלא אם כן הסתיר את מעשיו ועשה אותם בדרך גניבה, שאז אין את הסברה של לא חצי פיניש ויהיה חייב לשלם. ככה תוספות בדיבור המתחיל, לא חצי פיניש. ליל בדף למד ג' עמוד ב'. מביאה הגמרא עכשיו דין נוסף בדיני חזקה. ואמר רב יהודה, איימן דאחזיק מגודה דערודי ולבר. לא אבי חזקה, מי שיחזיק בשטח שנמצא מקיר הערודים וחוצה, אין זו חזקה. הערוד זה חמור בר, וגודה דערודי זה קיר שעושים מסביב לשדות הסמוכים ליער ומשאירים מעט קרקע מחוץ לקיר. ומשליחים שם זרעים כדי שאם יבואו ערודים ושאר חיות השדה, ימצאו מה לאכול. ולא יטריחו את עצמם לקפוץ מעל הגדר ולהיכנס אל השדה שבתוך המחיצות. אז מי שיחזיק בשטח הזה, שנמצא מקיר הערודים וחוצה, אין זו חזקה. מה הייתה, מה אתה, מימר אמר, משום שבעל השדה אומר לעצמו, כל דזרה נע מערוד אחלילי, ממילא את כל מה שיזרה המחזיק הזה, תאכלנה חיות השדה. ולכן לא אכפת לו מכך ואינו משתדל למחות, שהחזקתו של המחזיק אינה כדרך שאנשים משתמשים בקרקע, ולפיכך אינה חזקה, כי בדבר כזה הבעלים אינם מוכים. אומר הריטב"א שמשמע מהגמרא שזהו דין דווקא אם יחזיק רק בשטח שמחוץ לגדר. אבל אם יחזיק בשדה וזרה גם מחוץ לגדר, הרי זו חזקה לזה ולזה. מביאה הגמרא דינים כמה אכילות שאינן נחשבות לחזקה. ואמר רב יהודה, אכלה עורלה עם החזקתו של המחזיק בשדה של האילן נעשתה בשנת עורלה, אינה חזקה משום שלבעלים לא אכפת מפירות העורלה אסורים בענה ולכן לא מחה. זאת אומרת שהוא יחזיק באחד משלוש השנים הראשונות מזמן נטיית האילנות שהתורה בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ"ג אומרת שאסורים הפירות הללו בשנים הללו באכילה ובהנאה. כאמור במסכת קידושין דף נ"ו עמוד ב', כי יכולו לומר כיוון שאסורים הם הפירות לא היה אכפת לי מהם, ועוד שאמרתי על יעיתהו לרשע וימות, כאמור במסכת בבא קמא דף ס"ט עמוד א'. ואותה שנה אינה נחשבת במניין שנות החזקה, וכל שכן עם כל שלוש השנים שהחזיק בה היו שנות עורלה שאין זו חזקה. יא הגמרא ברייתא מסייעת לדברי רב יהודה. תניא נמי אחי, כמו כן כך שנינו בברייתא, מסכת כתובות דף פ עמוד א', אכלה עם החזקתו של המחזיק נעשתה בשנות עורלה, או בשנת שביעית, שנת השמיטה אשר בה צוותה התורה להפקיר את כל גידולי הארץ ולהניח לכל אדם לאכול מהם, וכן אם יחזיק בכיליים, היינו כלי הכרם האסורים בהנאה, ולא כלי זרעים שאינם נאסרים כלל, אינה חזקה. והטעם משתנה בין המקרים, שאכילת עורלה ואכילת כליים אינה חזקה, מפני שהן איסורים, והבעלים אינו חושש ואינו מוחה, ואילו אכילת פירות השדה בשביעית אינה חזקה, מפני שאז היא ממילא הפקר לכל, ואכילת פירותיה אינה חזקה של בעלות. ואילו רבינו חננאל גורס בדברי רב יהודה, אכלה עורלה ושביעית וכליים, הרי זו חזקה. דהיינו, אם בשנות עורלה או בשנת שביעית, או בכלי הכרם החזיק המחזיק בקרקע לידי שקצץ להשתמש בזמורות או בענפי האילנות כדי שרגילים לעשות, הרי זו חזקה שגם קציצת זמורות היא החזקה שמחזיקים הבעלים, שבשנת עורלה אין הנאה אחרת מן האילנות אלא הזמורות, כיוון שלא אסרה תורה באיסור עורלה אלא את הפירות והטפל להם כגון הקליפות אבל לא את העצים, כאמור במסכת פסחים דף חבב עמוד ב', וזוהי ההשתמשות בשנה הזו. וכן בכלי הכרם במקרה שהזמורות לא נאסרו, שאומנם גם זמורות של כלי הכרם אסורות, אבל זה רק אם גדלו באיסור מתחילתן. דהיינו שהגפנים נטעו ביחד עם זריעת הזרעים. אבל אם נזרעו זרעים בכרם ישן, אין הזמורות נאסרות, אלא אם גדלו אחר הזריעה והוסיפו אחד ומתיים. ועל כן אין חזקה בכלי הכרם, אלא על ידי השתמשות בזמורות. אבל לא על ידי אכילת הפירות, כיוון שהפירות מוסיפים במהרה אחד ומתיים, ונאסרים ואינם ראויים לאכילה. מה שאין כן הזמורות. והטעם שהשתמשות בזמורות בשביעית נחשבת לחזקה על אף שהקרקעות מופקרות אז, משום שכל שאינו פרי כגון הענפים אינו הפקר בשביעית ורק הבעלים רשאי לקצוץ וליטול את הזמורות. ויש שמפרשים שמדובר בהחזקת קרקע לידי עבירה על האיסורים. דהיינו שהמחזיק החזיק ואכל את פירות העורלה או זרה בשביעית או שעבר על איסורי כלי זרעים. ואף החזקה שכזו שלא נהנה מן הקרקע אלא באווירה, מעמידה אותו בחזקתו. כך כותב גם הרמב״ם הלכות טוען וניתן פרק י"ב הלכה י"ב, שאם אכלה עורלה ושביעית וכליים הרי זו חזקה, אף על פי שנהנה בעבירה, ומבאר המגיד משנה שהרמב״ם סובר שהברייתא מתפרשת בשני אופנים. דהיינו שבין אם אכל את פירות העורלה באיסור ובין אם יחזיק על ידי לקיטת הזמורות, הרי זו חזקה. והוא סובר כך משום שדוחקו לדעתו להעמיד את דברי הברייתא בכליים, במקרה שהפירות הוסיפו אחד מ-200 והזמורות לא. אומרת הגמרא, דין נוסף אמר רב יוסף, אם חזקתו בשדה הייתה על ידי שהאכלה שחת, דהיינו שבמשך 3 שנים קצר המחזיק את התבואה בעודה ירק, קודם שצמחו הגרגירים, והשתמש בה למאכל בהמתו ולא המתין עד שתגדל, לא אבי חזקה, אין זו חזקה, משום שלא יחזיק בקרקע כדרך בני אדם, ולכן הבעלים לא מחה, משום שנראים הדברים שהמחזיק ירא להחזיק כדרך בני אדם, מפני שגזילה היא בידו ולכן הוא חוטף ואוכל. אילו רבינו חננאל מבאר, שהטעם הוא כפי שמבואר בגמרא בהמשך, שבמקרה שלא היה למחזיק רווח מעבודתו, אין זו חזקה, ואף באכילת שחת אין רווח. ומדובר שקצר ממנה אחר שנעשתה גבעולים, שבאופן זה אינה חוזרת לגדול כראוי, ולכן אין זו דרך החזקה לקלקל את התבואה ולהאכילה לבהמות. אבל אם קצר כדרך בני אדם שקוצרים את התבואה בעודה שחת, והיא חוזרת וצומחת כראוי, ואינה נפסדת, אכילה כזו אכילה טובה היא. מוסיפה הגמרא, אמר רבה, והיא בצוואר מחוזה קיימה, אבי חזקה, ואם השדה שבה יחזיק נמצאת בבקעה מחוזה, הרי זו חזקה אף אם אכלה שחת. והטעם, לפי שאנשי מחוזה עשירים היו ובעלי בהמות רבות, ודרכם היה להאכיל את תבואת שדותיהם לבהמותיהם בעודה שחת. והיה על הבעלים למחות, כיוון שהחזיק כשאר בני העיר. והריטב"א כותב שבצוואר מחוזה השחת נמכרת ביוקר, ולכן אף שהשדה ראויה לגדל בתבואה, אנשים משתמשים בה לגידול שחת. רבינו חננאל מפרש על פי שיטתו שבצוואר מחוזה היה מצוי גייס של בית המלך, והיו מוכרים להם את השחת לצורך בהמותיהם, והיה רווח גדול בגידול השחת. מביאה הגמרא דינים נוספים, אמר רב נחמן, תפתיחה, קרקע פתוחה מלאה בקעים ואינה טובה לזריעה, אם ישב באדם 3 שנים וזרעה ואכל את המעט שהצמיחה לו אבי חזקה, אין זו חזקה, שמפני גרעותה לא הקפיד בעליה למחות. והיא נקראת תפתיחה על שם שהיא פתוחה ככברה, וכמו הכברה גם היא אינה מקבלת מים, כלומר שאין המים שמשקים אותה ניכרים בה. כך מסביר רבינו גרשום. והרשב"א מביא פירוש נוסף בשם רבינו חננאל, שתפתיחה היא שדה שלא נחרשה אלא שירד בגשם, ואחר כך נשבה הרוח וזרחה עליה השמש, ונתבקעו פניה מעצמם. ובא המחזיק וזרע בבקעים אשר נוצרו בה כאין חריצי חרישה, אין זו חזקה, כיוון שמעשה המחזיק לא היו כמעשה בעלים המחזיק בשלו, אלא כמעשה חטיפה. הווי גאון מפרש שתפתיחה היא פתיחת צינורי המים לתיקון השדה, ואינה חזקה משום שאין למחזיק הנאה מעבודתו שרק פתח את נתיבי המים, ואין חזקה אלא כשעובד עבודה שנהנה ממנה. גם אם זו עבודה מועילה לקרקע, כמו שאומרת הגמרא לקמן, בחרישה שאינה נחשבת להחזקה בקרקע. אילו הרעבד מפרש, הרגילות היא שתחילה פותחים את השדה, כלומר, חורשים חרישה שאינה עמוקה כל כך, ואחר כך חורשים פעם נוספת חרישה עמוקה יותר. אומרת הגמרא שאם המחזיק לא חרש את החרישה השנייה אלא זרה בפתיחה הראשונה, זריעה זו היא הפסדת הזרע ואינה חזקה. ועוד אמר רב נחמן, אפק קורה ואייל קורה לא אבי חזקה. אם המחזיק הוציא לזריעה בשדה קור תבועה ולא הצמיחה לו בכדי להכניס לביתו בקציר אל הקור, אין זו חזקה, שכיוון שלא הרוויח כלום, אין כאן החזקה שהבעלים יחשוש ממנה ויקפיד למחות. כותב הריטב"א בשם מורו, שמדובר שאין הקרקע מוציאה יותר מזה, ואף לבעלים לא הוציאה יותר. אבל אם הקרקע טובה ורק המחזיק לא ראה ברכה בעבודתו, הרי זו חזקה. הריטב"א חולק וסובר שגם במקרה זה יכול המערר לטעון, כיוון שראיתי שאין המחזיק מרוויח מעבודתו, לא חששתי למחות. ועל פי שיטת הריטב"א מיישב הבח בחושן משפט סימן קוף מ"א, מה ההבדל בין תפתיחה לאפיק קורה ואיל קורה? והוא מסביר כדברי הריטב"א שאפיק קורה מדובר שבקרקע רגילה שמוציאה הרבה ורק עכשיו הוציאה מעט. ואילו תפתיחה היא קרקע גרועה. ולכן היה מקום לומר שרק בתפתיחה אין חזקה משום שאין הבעלים מקפיד מחמת גריעותה. אבל בקרקע טובה תהיה חזקה בין אם היבול יצליח ובין אם לא. וכן היה מקום לומר שרק באפיק קורה ואיל קורה אין חזקה משום שלא נהנה מן השדה כדרך הנעתה. אבל בתפתיחה, כיוון שנהנה ממנה כדרך הנעתה, הרי זו חזקה. לכן נכתבו בגמרא שני המקרים שהם אינם חזקה. ועוד אמר רב נחמן, ואני דבי ריש גלותא, אנשי בית ראש הגולה, לא מחזיקה בן ולא מחזיקינן בהו. בגלות בבל וגם אחרי חורבן בית שני, הייתה נהוגה כעין מלוכה על ישראל ברשות המלך בבבל ובמדינות פרס ומדי. ריש גלותא היה תוארם של המושלים מזרע בית דוד, אשר נתקיים בהם הכתוב, לא יסור שבט מיהודה. כאמור במסכת סנהדרין דף ה' עמוד א', שהיו מורישים את הממשלה לבניהם, והיה להם כוח לרדות את העם, ולפיכך הייתה מהם אימת מלכות. כך הראש בשאלותיו ותשובותיו בכלל חי. אם כן, ריש גלותא אין להם דין חזקה בשלנו, כלומר אם החזיק אחד מהם שלוש שנים בשדה של אחר אין לו חזקה, ומוטל עליו לשמור את שטרו. זאת מפני שבני ריש גלותא תקיפים הם, ויראי מהם, וייתכן שמחמת אימתם לא מחה בהם בעל הקרקע. ולא מחזיקים הנבאו ואין לנו דין חזקה בשלהם, כלומר לאדם המחזיק באחת מקרקעותיהם, שמתוך שהעשירים הם ויש להם נכסים רבים, אינם מונעים אנשים מלדור בבתיהם ולאכול את שדותיהם, אלא עד הרבה מרוצים הם מכך ואינם חוששים שמה אם לא ימחו יפסידו, לפי שבידם לסלק את המחזיק בכוח כאשר ירצו. אומרת הגמרא שנינו במשנה והעבדים חזקתן שלוש שנים מיום ליום. דנה הגמרא במה שנאמר במשנה שיש חזקה בעבדים למחזיק בהם שלוש שנים. נשאלת השאלה, הרי הגמרא לאל בדף למד ה' עמוד ב' כבר הביאה את דברי המשנה חזקתן שלוש שנים מיום ליום ודנה בהם. מדוע שינתה הגמרא את הסדר והקדימה את העניין הזה לעניין חזקה בעבדים שקודם במשנה? כותב השיטה מקובצת בשם תוספי הראש, שאפשר שאגב נידון הגמרא במחזיק הטוען לפירות ירדתי, לאל בדף למד ג' עמוד ב' שהוזכר בין המעשים השונים שהביאה הגמרא בענייני חזקה, הביאה הגמרא גם את דברי המשנה, הסקתם שלוש שנים מיום ליום כדי להביא ביחס עליהם את דברי רב זביד על מערר הטוען לפירות אורדתיו, כאמור לאל בדף למד ה' עמוד ב'. אם כן, שנינו במשנה והעבדים חזקתן שלוש שנים מיום ליום. מקשה הגמרא וכי עבדים יש להם חזקה? ואמר ריש לקיש, הרי ריש לקיש אמר במסכת כתובות דף דף עמוד ב', הגודרות בעלי חיים המהלכים מעצמם אין להם דין חזקה, ואין המחזיק נאמן לטעון שקנה אותן. משום שיכול המערר לטעון לו, לא מכרתי לך את הבהמה, אלא אם היא עצמה נכנסה לביתך ואתה תפסת והחזקת בה. או שאתה מצאת בחוץ אותה והכנסת אותה לרשותך. וכיוון שהעבדים דרכם להלך בכל מקום, מדוע אמרה המשנה שיש בהם חזקה? תרץ את הגמרא, אמר רבא, מה שאמר ריש לקיש שהגודרות אין להם חזקה, הוא רק שאין להם חזקה לאלתר מיד כדין שאר מטלטלין. דין המטלטלין הוא שיש בהם חזקה מיד, שאם זהו חפץ שאינו מהלך מעצמו ואין רגילים להשיל או להזכיר אותו, אף שידוע מי היו בעליו, נאמן המחזיק בו לטעון, שקנה אותו גם בלא ראיה, הואיל והוא נמצא בידו. על זה אמר ריש לקיש את דינו, שבגודרות אין דין החזקה שבמטלטלין, ואם יבוא הבעלים הראשונים ויוכיח שהם רכושו, אין המחזיק בהם יכול לטעון שקנה אותם, בלא שיביא ראיה. כי ייתכן שהעבד או הבהמה באו מעצמם לבית המחזיק, ואין ראיה מכך שנמצאים ברשותו. אבל יש להם חזקה לאחר שלוש שנים כדין קרקעות, כאמור במשנה בעבדים, והוא הדין לגודרות. החזקה בעבד היא שעידים מעידים עליו שכבר שלוש שנים העבד בחזקתו, והוא משתמש בו כדרך שהעבדים משמשים את אדוניהם. משום שאם העבד או הבהמה באו לרשות המחזיק שלא ברשות בעליהם, היה עליו על הבעלים למחות, וכיוון שלא מחה במשך 3 שנים, הרי אילו בחזקת המחזיק. יש להקשות עם כוונת ריש לקיש שאין דינן של גודרות כדין מטלטלין עניין חזקה? מה הוא מחדש בכך? הרי המשנה כבר אמרה שהעבדים חזקתן 3 שנים. הרי שאין בהם חזקה מיד כמטלטלין. תרץ הרמב"ן שבמשנה היה אפשר להבין שהכוונה רק לעבד, כיוון שהוא בן דעת ויש חשש מיקניתנו אדונו וילך לו לביתו של חברו, ולפיכך אין בו חזקה מיד. אבל בבהמות אין לחשוש שמה הגיעו מעצמם לרשות המחזיק. לכן מפרש ריש לקיש שכך הדין גם בבעלי חיים. יש מחלוקת ראשונים בפירוש דברי רבא, ושלוש שיטות הן בדין הגודרות. הרשב"ם ואימו רוב הראשונים מפרשים כמבואר שרבא דיבר בין בעבדים בין בבעלי חיים, ואמר שאין להם חזקה כמטלטלין אלא לאחר 3 שנים. הרשב"א מפרש בדברי רבא שמדובר רק בעבדים שהם אין להם חזקה לאלתר ויש להם חזקה לאחר 3 שנים. אבל דין הגודרות בעלי החיים שאומנם אין להם חזקה מיד, אבל לאחר שנה או שנתיים, או כפי הזמן שדרך הבעלים להקפיד ולא להניחם יותר ביד אחרים, כבר יש להם אז חזקה. היד רמה כותב שרבא דיבר רק על עבדים, אבל הגודרות אין להם חזקה לעולם אלא בשטר. שרק בעבדים שאפשר לכתוב עליהם שטר ואנשים אכן רגילים לעשות כך, אחר 3 שנים יש להם חזקה כבקרקעות. אבל בהמות שאי אפשר לכתוב עליהם שטר, כיוון שמכירים אותם על ידי תביעות עין, ולא על ידי שם שראוי להיכתב בשטר, לא מועילה בהם חזקת 3 שנים, משום שהטעם של שמירת השטר עד 3 שנים לא שייך בהם. מוסיף היד רמה שלכן אין מוזכרים במשנה אלא קרקעות ועבדים, משום שבמטלטלין רגילים יש חזקה מיד, ואילו בגודרות ובמטלטלין העשויים להשיל ולהזכיר, אין חזקה לעולם. ואילו הריטב"א כותב כרשב"ם, הוא מבאר שחכמים העמידו את דין הגודרות והעבדים על 3 שנות חזקה, כדי לא לתת את הדבר לשיעורים ולחלק בין כל דבר ודבר, לפי כמה שבני אדם מקפידים עליו. שואלת הגמרא פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה, למה הוא צריך רבא להשמיעו, שהרי ודאי לא הלך מעצמו לבית המחזיק ואין הוא שונה מסתם מטלטלין? תרץ את הגמרא, לא צריך דעית לאמא. לא נצרך לומר זאת אלא באופן שיש לו אם והיא הביאתו לבית המחזיק כמה פעמים. מהו דתימה? שמא תהא סבור לומר ניחוש דילמה אימי אילתי לאטם, עלינו לחשוש שמא אמו היא שהכניסתו ושכחתו שם, ולפיכך יש לדונו כשאר גודרות שאין בהם חזקה מיד, והרי הוא בחזקת בעליו הראשונים. כמה שמלן לכך השמיענו רבא שאין הדבר כן, כי אימי לא מנש יברה. אם אינה שוכחת את בנה, ולפיכך כיוון שנמצא בבית של המחזיק ודאי קנה אותו. דהיינו שנמצא אצלו במשך זמן כזה שאנו יודעים שוודאי אמו לא שכחה אותו, כך אומר הריטב"א. ואילו רבינו גרשום כותב ששעה אצלו 2 ימים ו-3 ימים ובעליו לא מחה. מביאה הגמרא מעשה שמתוכו מתחדשים פרטים בדיני חזקה של גודרות. אנו איזי דאכלו חושלה בן הארדה. הרה מעשה בן הארדה בעיזים שנכנסו לשדה ואכלו שעורים כלופים ששטח בעל השדה בשמש ולא היו עידים על הכמות שאכלו. אתה מרי חושלה, בא בעל השעורים, תפסינו, תפס את העיזים והחזיק בהם בשביל דמי הנזק, והווה קטעין טובה, והיה טובי אדמים מרובים כי טען שאכלו יותר מערך העיזים עצמם. ומה שאכלו חייב בעליהם לשלם, כיוון שבהמה מועדת להזיק בנזקי שן, ואם הזיקה ברשות הנזק, חייבת נזק שלם, כאמור במסכת בבא קמא דף ט"ו עמוד ב'. אמר אבוע דשמואל, אמר אביו של שמואל, יכול לטעון עד כדי דמיהן. דהיינו שיש לו נאמנות בטענתו, כמה הם אכלו עד סכום שוויים של העיזים. והטעם שנאמן משום שיש לו מיגו. דיבאי אמר לכוחותן בידי, מתוך שיכולו לטעון לבעל העיזים שקנה אותן ממנו, ויהיה נאמן בטענתו זו. אז הוא נאמן גם לומר כמה הזיקו, שהרי הוא מחזיק בהם ובמטלטלין יש חזקה מיד. אבל על יותר מכדי דמיהם אינו נאמן, כי בזה אין לו מיגו. כותב הריטב"א שבעל השדה יוכל לעכב את העיזים אצלו עד שישלם לו בעליהם את כל סכום תביעתו אף ביותר מכדי שוויים, והבעלים לא יוכלו להוציאן מידו משום שיש לו מיגו שיכול היה לטעון שקנה אותם. רק לעניין לגבות את דמי הנזק מהבעלים בבית דין אין לו נאמנות על יותר מכדי דמיהן. לכן כותב הריטב"א שדברי אבי שמואל עד כדי דמיהם הם לאו דווקא, אלא נקט את הדבר המצוי, שכיוון שבבית דין לא יהיה נאמן על כך מן הסתם, לא יתבע יותר מזה. אבל צריך לומר שזה שנוי במחלוקת ראשונים, ויש אומרים שבעל העיזים יוכל לשלם לבעל השדה כדי שוויים, ולהוציאן מידו אף כשטוען שהזיקו יותר. נשאלת השאלה, הרי מבואר במסכת בבא מציעא דף ג' עמוד א', שלא אומרים מיגו במקום עזה, דהיינו שכאשר בטענה שאותה יכול לטעון הטוען, יש עזת פנים בפני חברו יותר מאשר טוען עכשיו, לא אומרים, כי המיגו הזה הוא מיגו גרוע, שהרי עניינו של מיגו הוא, שאומרים שאם היה שקרן היה טוען את הטענה הטובה יותר, ולמה לא לשקר בטענה הזו, אלא ודאי שטענתו אמת. ואילו במיגו דעזה הסברה הזו אינה שייכת. שהרי ייתכן שבחר לטעון דווקא את הטענה הזו ולא אחרת כדי לא להעיז פניו בפני בעל דינו המכיר בשקרו. ואילו בסוגייתנו מבואר של מיגו של העזה מועיל, שהרי נוח לו לבעל השדה לטעון שהעיזים הזיקו בכדי דמיהם, מאשר להעיז פניו ולשקר שקנה אותה משום שבעליהם אינו יודע כמה אכלו, ובכל זאת נאמן במיגו הזה. תראה צרן שבסוגיה במסכת בבא מציע מדובר לגבי מיגו להיפטר משבועה. רק בזה אמרו שמיגו דעזה אינו מועיל. כאן אצלנו שהנידון הוא להחזיק ממון, דהיינו להעמיד את העיזים ברשות המחזיק, מועיל אפילו מיגו גרוע שכזה. שואלת עכשיו הגמרא ואמר יש לקיש, הרי אמר יש לקיש הגודרות אין להם חזקה, ולפיכך החזקתו של בעל השדה בעיזים אינה נותנת לו נאמנות לטעון שכנען, ומדוע נאמן לטעון עד כדי דמיהם הרי אין לו מיגו? ותרץ את הגמרא שהנה עיזי שונות הן העיזים דמסירה לרועה, שאינה משוטטות לבדן כשאר הבהמות אלא נמסרות לרועה לשומרן, ואין אדם יכול להחזיק בהם כשאין בדרכים ככל הגודרות, ולכן דינן כמטלטלין. אילו הרתבה מביא פירוש נוסף, שהיני איזי הכוונה לאיזים הללו שבן הארדה, דינן שונה מכל הבהמות בגלל דרך שמירתם, אבל בסתם איזים לא אומרים שהם מסורות לרועה והרי הם ככל הגודרות. מקשה הגמרא והאיקה צפרא ופניה, הרי יש זמן שבו יכול אדם לתפוס עז שאינה שלו בבוקר, כאשר כל עז הולכת לבדה מבית בעליה עד בית הרועה, ובערב כאשר הרועה מחזירה נעירה מן השדה, וכל אחת חוזרת מעצמה אל בית הבעלים. מתרצת הגמרא בנערדה, תאיה שכיחי, ולכן מיד על יד המשלמי, היות ומצויים שם ישמעאלים גנבים, מוסרים את העיזים מיד ליד, הבעלים לרועה בבוקר והרועה לבעלים בערב, ואין מניחים להם כלל ללכת בלא השגחה. כותבת הגמרא פה, תאיה שכיחי ישמעאלים גנבים, כאמור בילקוט שמעוני בספר דברים, הלך ומצא את בני ישמעאל, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תגנוב. אמרו לו, כל עצמן של אביהם ליסטים היה, שנאמר, והוא יהיה פרא אדם, וידו בכל ויד כל בו. אומרת הגמרא, שלוש שורות לפני סוף דף למד וו עמוד א', שנינו במשנה לאל בדף כוח עמוד א', רבי ישמעאל אומר, שלושה חודשים בראשונה, שלושה חודשים באחרונה, ושניים עשר חודשים באמצע, בסך הכל 18 חודש, זה שלוש שנות חזקה. רבי עקיבא אומר, חודש בשנה הראשונה, חודש בשנה האחרונה, ושניים עשר חודש באמצע, הרי 14 חודשים משמשים כשלוש שנות חזקה. מבררת הגמרא מה יסוד מחלוקתם. אומרת הגמרא, לימה, אולי נאמר שניר חרישת השדה על ידי המחזיק, איקה בעיניו, זה ההבדל בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא. רבי ישמעאל סבר ניר מה שהמחזיק חורש את השדה, לא אבי חזקה, אינו עולה לחשבון חזקת שלוש שנים, וזאת מהטעם שתאמר הגמרא לקמן, מפני שהבעלים יכולים לומר שלא מיחו בידו, זאת משום שטוב להם שיחרוש את השדה ויכין אותה לזריעה, ובדעתם הייתה ליטול את השדה מיד לאחר שיחרשנה והם יזרעוה, ולכן צריך שיחזיק שלושה חודשים בשנה הראשונה ושלושה חודשים בשנה האחרונה, שזה הזמן הנצרך לזריעה וגדילת הפרי כל צורכו, ומה שצריך 12 חודשים בשנה האמצעית, ולא די בשלושה חודשים מהשנה האמצעית, כדי שהחזקה תהיה רצופה. אילו רבי עקיבא סבר נירה וחזקה, זה עולה לחשבון חזקת שלוש שנים, ולכן די אפילו בחודש אחד בתחילה ואחד בשנה השלישית, שבחודש אחד יכול לחרוש את השדה ועולה לו החרישה לשנת חזקה. מקשה הגמרא על הביור הזה ותסברה, תתבונן בעצמך וכי אפשר לפרש כך, הרי יהיה קשה לרבי עקיבא, מה העירי החודש? מדוע נקט דווקא אם יחזיק בחודש בתחילה או בסוף עולה לו לשלוש שנות חזקה? אפילו אם חרש רק יום אחד, נמי גם כן יעלה לו לשנת חזקה, כי אפשר לחרוש ביום אחד. ואין הכוונה ליום אחד, שהרי ייתכן שאין די בחרישת יום אחד כדי לא יעיל, אלא כוונת הגמרא, למה קבע רבי עקיבא זמן של חודש? הרי ניר אינו תלוי בזמן, אלא כדי שיועיל לשדה, ולפעמים די גם ביום אחד, אם בזה הוא מועיל לשדה. כך מסביר הרתבה את קושיית הגמרא. מתרצת הגמרא בדף למד וו עמוד ב', מכוח הקושייה הזו דוחה הגמרא את הפירוש ומבארת את מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא באופן אחר. אלא לא לחלקו אם ניר נחשב חזקה, דקולי אלמא, בין רבי עקיבא ובין רבי ישמעאל סוברים שניר לא אבי חזקה, אינו נחשב לחזקה. ואחה, פירא רבא ופירא זוטא איכא בעיניו, כאן נחלקו אם צריך אכילת פרי גדול דווקא, או שדי באכילת פרי קטן. רבי ישמעאל סובר שאינו נחשב חזקה, אלא אם אכל את הפירות אחר שגדלו שלושה חודשים, שזה גמר הפרי, כגון סעורים ושיבולת שואל ועדשים, והרמב"ן אומר שהכוונה לקישויים או דלויים. רבי עקיבא סובר שאפילו אם החלם כשהם רק שחת שעוד לא נגמר הפרי, עולה לו לשנת חזקה. אילו תוספות, בדיבור המתחיל שלושה מבארים, שאם יחזיק בדרך של זריעה וקצירה, אפילו אם אכלה שחת או שזרעה ירקות הגדלים בחודש אחד, עולה לו האכילה הזו לשנת חזקה לדברי הכל. נחלקו באופן שבשנה הראשונה רק קצר מה שזרוע בעלים, ובשלישית רק זרה ולא קצר. רבי שמעל סובר שאין עולה לו הזריעה לבד או הקצירה לבד לשנת חזקה, אלא אם כן גדל הפרי ברשותו שלושה חודשים. רבי עקיבא סובר שאפילו אם גדל הפרי ברשותו חודש אחד, הרי זו חזקה. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו אם ניר עולה לחזקה או לא. אומרת הגמרא, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, ניר חריש בשדה אינו נחשב חזקה. יש אומרים שניר הרי זה חזקה. ואומרת הגמרא, מן יש אומרים, מי הוא התנא שהובא בשם יש אומרים? משיבה הגמרא, אמר רב חסדא, רבי אחי. התנא הנזכר הוא רבי אחא, ומביא ברייתא שמבואר שרבי אחא סובר שניר זה חזקה. לתניא, שנינו בברייתא, נרה. אם חרש המחזיק את השדה במשך שנה אחת הוא זה רעה, במשך שתיים, במשך שנתיים, או אם נרה שתיים הוא זה רעה במשך שנה אחת, אינה חזקה. הוא נוקט את האופן הזה כדי לחדש, אפילו בזה סובר רבי אחא שנחשב לחזקה. אבל לדעת הנקמה אין בזה חידוש, אם באופן שנרה שנה אחת הוא זה רעה שתיים אינה חזקה, כל שכן שאם נרה שנתיים הוא זה רעה אחת, אינה חזקה. ככה תוסעות בדיבור המתחיל, נרה שנה. רבי אחא אומר, הרי זו חזקה. והיינו רק אם זה רעה באמצע, אבל אם עשה ניר שנתיים זו אחר זו, אינה חזקה, לפי שאין כל תועלת בניר של שנתיים רצופות. גם את הדברים הללו אומר התוספות. אמר רב אחא, שאיל, שאלתי את כל גדולי הדור האם ניר נחשב חזקה או לא, ואמרו לי, ניר הרי זה חזקה. הרי שרבי אחא הוא הסובר שחרישה עולה לשנות חזקה. ואומרת הגמרא את טעם המחלוקת אם ניר עולה לחזקה או לא. אמר לרב ביוואי לרב נחמן, מה הטעם הדמן דאמר ניר אבי חזקה? מה הטעם של רבי אחא הסובר שניר נחשב לחזקה, חרישה נחשבת לחזקה? השיב לו רב נחמן, משום דלא אביד איניש דקריבו ללארה ושתיק. אדם אינו רגיל לשתוק כשחורשים את שדהו, וכיוון ששתק ולא מיכה, זוהי ראיה שאינה שלו. ודווקא באופן שאחר שעשה בניר זה רעה, אבל אם עשה רק ניר ולא זה רעה, אין הבעלים צריכים למחות על כך, שאם לא כן, גם אם יעשה ניר שלוש שנים, תועילו החזקה. אלא ודאי שרק אם זה רע אחר כך, היו הבעלים צריכים למחות. כך מסביר הריטב"א. שאל רבי וי שוב את רב נחמן, ומה הטעם הדמן דאמר, ניר לא אבי חזקה, מה הטעם של תנא קמא הסובר שניר לא אבי חזקה? השיב לו רב נחמן, משום דמימר אמר, אומר בעל השדה, שהסיבה שאינו מוחה, משום דכל שיבה ושיבה דקרבו לאייל בי. כל קיסם וקיסם של המחרשה שחורש עמה, יכניס בתוך שדי. ואחר שיחרוש את השדה ותתרפא הקרקע כראוי, אתלנה מידו ועזרענה, ולכן לא מחיתי בו כשחרש. מבררת הגמרא אם להלכה ניר נחשב לחזקה או לא. שלחו לי בני פום נערה לרב נחמן בר רב חיסדה, בני המקום שנקרא פום נערה, שלחו לשאול את רב נחמן בר רב חיסדה, ילמדנו רבינו. נירה, חרישה בשדה שמחזיק בה, היינו בשדה הבעל, אבי חזקה? האם נחשב לחזקה ודי ב-12 חודש ויומיים כדי להחזיק בקרקע, או לא אבי חזקה? והרמב"ן מסביר את הספק של הגמרא. הספק הוא לרבנן באופן שחרש וזרה, מאימתי מתחילים למנות את שנת החזקה? האם משעת החרישה או רק משעת הזריעה? ועוד הוא מפרש שמדובר שחרש את השדה בתחילת השנה אחר הקציר, והניחה בורה במשך השנה ולא זרעה כמנהג העולם, ובשעת הזריעה זרעה. בזה נסתפקו האם חרישה זו שחרש בתחילת השנה עולה לו לשנת חזקה. אמר לו, השיב רב נחמן בר רב חסדא, רבי אחא וכל גדולי הדור אמרי בברייתא שהובא לאל שניר הרי זה חזקה, וכך יש להורות להלכה. אמר רב נחמן בר יצחק, רבותא למי יחשב גברי, וכי גדולה היא למנות דעות הסוברים שניר נחשב לחזקה? הרב ושמואל בבבל, הרי לפנינו יש את רב ושמואל הדרים בבבל, ורבי ישמעאל ורבי עקיבא הדרים בארץ ישראל אמרי, הם אומרים ניר לא אבי חזקה, וכך יש להורות להלכה שניר לא נחשב לחזקה. מבארת הגמרא, מניין שכל אלו שהוזכרו אכן סוברים שניר אינו חזקה? מה שאמרנו שרבי ישמעאל ורבי עקיבא סוברים שניר אינו חזקה, מתניתיני, כלומר, ממשנתנו אנו לומדים כך. והיינו ממה שנחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא בשיעור זמן החזקה בשדה הבעל, שלרבי ישמעאל זה 18 חודש ולרבי עקיבא 14 חודש, אם הם היו סוברים שניר עולה לחזקה, היה די ב-12 חודש ויומיים. מה שאמרנו שרב סובר שניר אינו חזקה, מהי? מאיכן לומדים זאת? מבארת הגמרא, דאמר רב יהודה, אמר רב. אמר רב יהודה בשמו של רב, זו משנתנו שבשדה הבעל אין צריך להחזיק שלוש שנים מיום ליום, אלא 18 חודש או 14 חודש. זוהי דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אבל חכמים אומרים שגם שדה הבעל חזקתה שלוש שנים מיום ליום, כלומר שנים שלימות. וזאת מהטעם המבואר לאל בדף חפתת עמוד א', שרק עד שלוש שנים נזר אדם בשטרו, ולכן לא הולכים לפי אכילת הפירות, אלא לפי מניין השנים. ברר את הגמרא, מה שאחרי שאמר שחזקתה שלוש שנים הוסיף ואמר שצריך להיות מיום ליום למעות המאי, מה הוא בא למעט מזה? לאו למעות איניר דלו, האם לא כדי למעט שניר חרישה לא מהווה חזקה? שאם היה אפשר להחזיק על ידי ניר, אין צריך מיום ליום, אלא די שיחזיק 12 חודש ושני ימים. ומה שאמרנו ששמואל סובר שניר אינו חזקה, מה האם איכן לומדים זאת? מבאר את הגמרא דאמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, זו משנתנו שבשדה הבעל אין צריך להחזיק 3 שנים מיום ליום, אלא 18 חודשים או 14 חודשים. זוהי דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אבל חכמים אומרים, באופן זה זה אינו חזקה עד שיגדור, שיקטוף את התמרים 3 גדירות של 3 שנים, ויבצור את הענבים 3 בצירות של 3 שנים, וימסוק את הזיתים 3 מסיקות של 3 שנים. הנה מבואר שניר אינו חזקה, שאם כן היה חזקה די באחת מהם, ועוד 2 ימים לחרישה, אחד בשנה שלפני הגדירה ואחד בשנה שלאחריה. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומה ההבדל בין רב לשמואל בדעת חכמים? הרי לשניהם צריך שיוכל פירות של 3 שנים שלימות. מבארת הגמרא, אמר רביי, דקל נערה איקה בעיניי, דקל ילדה ובחורה שממהרת להוציא פירות ומוציאה פירות 3 פעמים בפחות מ3 שנים שלימות. יש הבדל ביניהם, שלרב אינה חזקה עד שישלים 3 שנים מיום ליום, ולשמואל כיוון שגדר 3 גדירות, למרות שזה היה בפחות מ3 שנים, הרי זו חזקה. הרשב"ם מביא עוד פירוש בשם רבינו חננאל, שהכוונה לדקל המישיר פירותיו קודם שנתבשלו כל צורכם, ונערה מלשון הכתוב, גם חוצני נערתי מלשון שמנערת פירותיו, שלרב הרי זו חזקה ולשמואל אינה חזקה כיוון שלא גדר בעצמו עד שיחזיק 3 שנים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אמר רבי ישמעאל, במה דברים אמורים? בשדה הלבן. אבל בשדה אילן, כנס את תבואתו ומסק את זיתיו, כנס את קיצו, הרי אילו 3 שנים. לומד הבאי מדברי רבי ישמעאל לדברי חכמים, שאפשר להחזיק באכילת פירות אפילו אם אכל כל שנה רק חלק מהאילנות הנטועים בשדה. אומרת הגמרא, אמר רביי, מי דה רבי ישמעאל שאמר שאם היו בשדה שהחזיק 3 מיני אילנות וליקט את פירותיהם ב3 זמנים שונים, שעולות לו אכילות ל3 שנות חזקה בכל השדה, אף על פי שכל אכילה אינה אכילה אלא בחלק מהשדה, נשמע נלמד לדעת רבנן, שאם היו לו 30 אילנות בשדה שהחזיק בה, הנטועים ממטע 10 אילנות לבית צאה, ובית זהה זה 50 אמה על 50 אמה, נמצא שהשדה שהחזיק בה הייתה בית 3 סעין, ואכל פירות של 10 אילנות בשנה זו, ו10 אילנות אחרות בשנה זו, ו10 אילנות אחרות בשנה זו, הרי זו חזקה, למרות שלא אכל בשנה אחת מכל האילנות הנטועים בשדה. מכל מקום עולה לו לחזקה, מכיוון שאכילת אילנות במקצת השדה מועיל לחזקה גם עבור חלק השדה הנטועים בו אילנות שלא אכל מהם. וצריך לומר, אומר הריטב"א, שהוא הדין אם היו 10 אילנות נטועים בבית צאה אחת ואכל 3 אילנות בשנה זו ו3 בשנה זו ו4 בשנה זו, גם כן הייתה עולה לו לשנות חזקה. רק נקת התנא 30 אילנות כדי לחדש אפילו באופן זה שנמצא שבכל שנה שיער הרבה אילנות שלא אכל מהם ונחשבים בפני עצמם, אינו מעכב את החזקה אלא הם תפעילים למה שאכל. ובהגעות מימוניות הוא כותב שנקת התנא כך משום שבאופן זה החשבון שווה בכל השנים, שבכל שנה אוכל 10 אילנות. אבל אם היו רק 10 אילנות בבית צאה אחד, אין כל השנים שווים, לפי שבשתי שנים אוכל 3 אילנות בכל אחת, ובשנה אחת אוכל 4 אילנות. ומדובר באילנות ילדות, דהיינו נטיות צעירות ששיעור הפיזור שלהם הוא 10 לבית צאה. אבל באילנות גדולים אין שיעורם כך, אלא 3 לבית צאה, כמו שלמדנו לעיל בדף חבב עמוד ב'. כך מאירים התוספות בדיבור המתחיל היו. אבל הריטב"א כותב שגם אילנות גדולים עיקר יניקתם הוא לפי שיעור של 10 לבית צאה. מה שלעיל מבואר שאילנות גדולים משיעור יניקתם הוא לפי 3 לבית צאה, היינו רק לעניין חרישה בערב שביעית שהקלו חכמים לחרוש באילנות גדולים כדי שיעור יניקתם. אבל אם היה יותר מבית צאה ל10 אילנות, אינה חזקה, אלא לפי שיעור הקרקע צריך לאילנות, כך אומר הרשב"ם. אבל תוספות בדיבור המתחיל ממטע הראשון כותבים שבאופן זה לא יחזיק בקרקע כלל ואפילו כנגד האילנות. והחוסן ישועות כותב שנראה שאפילו באילנות עצמם אין לו חזקה, שכיוון שאין צירוף בין כולם נמצא שלא יחזיק בכל אילן רק שנה אחת, וחזקה נחשבת רק ב3 שנים. עוד כותב הרשב"ם שאם היו יותר מ10 אילנות בבית צאה אינה חזקה כלל, משום שהאילנות סמוכים ביותר זה לזה ולא יחזיק כמנהג העולם. והתוסון מבארים את דבריו בשם הרשב"א, שדווקא משום שלא אכל כל האילנות בכל שנה, אינו עולה לו לחזקה, כיוון שאפשר שבאותם שלוש אילנות, שאכל בכל שנה מאותה ביצאה, היה אילן העומד להיעקר, כיוון שהיו סמוכים וצפופים יותר מדי. אבל התוסון חולקים וכותבים שגם באופן זה קנה את הקרקע. עכשיו מפרש אביי כיצד לומדים מדברי רבי ישמעאל לדעת רבנן שאם היו 30 אילנות הנטועים 10 אילנות לביצאה ואכל פירות של 10 אילנות בשנה זו ו10 אילנות אחרות בשנה זו ו10 אילנות בשנה אחרת הרי זו חזקה. לאו מי אמר רבי ישמעאל וכי לא אמר רבי ישמעאל שאכילת חד פירה מין אחד של פירות מתוך כמה מינים הנטועים באותה השדה אבי חזקה לכולו פירה נחשבת החזקה לכל הפירות שבשדה, אף שלא אכל מהם. ולכן, כשאכל שלושה מינים של פירות בשלושה זמנים שונים, עולים לו האכילות הללו לשלוש שני חזקה. כיוון שאכילת כל מין נחשבת לשנת חזקה, נמצא שעל ידי אכילת מין אחד של פירות יחזיק בכל השדה, גם בשאר המינים. אך הנמי, כך גם לרבנן בכל שנה שאכל 10 אילנות מתוך 30 האילנות, עולה לו לאכילה הזו גם ל-20 שלא אכל מהם. משום דהני, אלו ה10 אילנות שאכל בשנה אחת, אבי חזקה לאני, נחשבים לחזקה גם לגבי אותם אילנות שלא אכל מהם בשנה הזו, והני, וכן אלו 10 אילנות שאכל בשנה אחרת, אבי חזקה להני, נחשבים לחזקה גם לגבי אותם אילנות שלא אכל מהם בשנה הזו. ומה שנחלקו רבנן על רבי ישמעאל זה רק על מה שחידש רבי ישמעאל שאכילת מין אחד של פירות נחשבת לשנת חזקה. רבנן חולקים וסוברים שרק אכילת פירות של כל השנה יחד נחשבת לשנת חזקה. אבל במה שנתבהר מדברי רבי ישמעאל שחזקה עולה מאילן לאילן ואין צריך להחזיק בכל שנה בכל האילנות, על זה לא חולקים רבנן. כך אומר הרשב"ם, אילו הרי מיגש והיד רמה מפרשים שלרבנן לא מועילה חזקה באופן הזה אלא אם כל האילנות היו ממין אחד, ובזה חולקים רבנן על רבי ישמעאל שלרבי ישמעאל עולה חזקה ממין אחד למין אחר, אבל רבנן סוברים שלא מועילה חזקה מאילן לאילן אחר אלא אם כן היו שני האילנות מאותו מין. עכשיו הגמרא מגבילה את הדין הזה, ואני מילי מה שאמרנו שמועילה אכילת אילנות אלו כחזקה לאילנות שלא אכל מהם, זה רק איך, זה רק באופן דלא אפיקו שהאילנות שלא אכל מהם לא הוציאו פירות באותה שנה. אבל אם אפיקו, אם הוציאו גם שאר האילנות פירות ולא אכל מהם, לא הביא חזקה זה לא נחשב לחזקה, כי בכך שלא אכל את הפירות שהוציאו שאר האילנות, גילה שאין השדה שלו. ולכך פחד להחזיק בחזקה גמורה, ולפיכך לא חשש המערער למחות בו. ומדובר באילנות ממין בנות שוח, שחונטים פירות אחת לשלוש שנים. ומהכנתה עד גמר הפרי נמשך שלוש שנים, ובכל שנה הוציאו הפירות רק 10 אילנות מתוך ה-30. ומוסיפים התוסות לדיבור המתחיל איכה, שהרשב"א מוצרח לפרש כך, משום שבשאר אילנות אפילו באלף שנים לא יערה דבר זה, שמתוך 30 אילנות ילקו בשידפון כל שנה 10 אילנות אחרים. ולמרות שלאל בדפקו החמוד בית מבואר שבחזקה צריך שכשאוכל פרי של שנה זו הפרי של השנה הבאה עדיין לא גדל, ואילו הפירות של הבנות שוח כבר חנתו, מכל מקום כיוון שאינם ראויים לאכילה עד שלוש שנים, זה לא נחשב שהם ישנם כאן. והגמרה מוסיפה הגבלה לדין הזה, והוא מה שאמרנו שמועילה אכילת אילנות אלו כחזקה לאילנות אחרים, היינו דווקא באופן דבזה בזוזי, שהאילנות שאכל מהם בכל שנה מפוזרים בכל השדה, ומכל ביצאה אכל שלושה אילנות אחרים בכל שנה. דהיינו, שמשתי שדות אכל שלושה ומהשלישית אכל ארבעה. ובזה נחשב שהחזיק בכל השדה בכל שנה. אבל אם אכל בכל שנה 10 אילנות אחרים בביצאה אחר, לא עלתה לו חזקה כלל. מפני שכל ביצאה נחשב כשדה בפני עצמו, ואין אכילת ביצאה זו עולה לו לחזקה לביצאה אחר. וגם מה שאמר רבי ישמעאל מדובר באופן זה, שסתם שדה מפוזרים בהדקלים והזיתים על פני כולה. אומר הרשב"א, יש ללמוד מכך שדין זה הוא רק אם האילנות מפוזרים בשדה, אבל כאשר הם רצופים במקום אחד, אינו קונה את כל השדה. אבל כשהם רצופים במקום אחד, אינו קונה את כל השדה. וכן באופן שיש רק שלושה אילנות גדולים ואכל בכל שנה אילן אחד בכל השדה, אינו קונה. אבל מקשה הרעבד, מדוע אם הוציא השדה כל שנה במקום אחר, אינו נחשב לחזקה, מה היה בידו לעשות כדי להחזיק? הוא מפרש הרעבד את כוונת הגמרא להפך. שזה שאמרנו שאם הוציאו שאר האילנות פירות ולא אכל מהם אינה חזקה, זה דווקא באופן דבזי בזוזי, דהיינו, שאכל אותם מפוזרים, שבאופן זה אין עולה לו חזקה לפי שאינו נראה כבעלים, אלא אוכל מכאן מעט ומכאן מעט. אבל אם אכל מ10 אילנות רצופים, עולה לו חזקה אפילו אם הוציאו שאר האילנות פירות ולא אכל מהם. בשיטת הרמב״ם הלכות טוען וניתן פרק י"ב הלכה י"ט, שגם אם הוציאו שאר האילנות פירות ולא אכל מהם, אלא השאיר אותם על האילנות, הרי זו חזקה. ואין חזקתו מתבטלת, אלא באופן שהניח לעם לבזוז את הפירות שלא ליקט. זאת אומרת שהרמב״ם מבאר את לשון הגמרא, והוא דבזי בזוזי מלשון ביזה ושלל. דהיינו שאם בזזו את הפירות שלא אכל, אין עולה לו חזקה. אבל אם יניחם כמות שהם ולא נבזזו, עולה לו חזקה אף על פי שלא אכל מהם. אגב דין נטיות שהוזכרו לאל, ממשיכה הגמרא לדון בדין מטע 10 אילנות בבית צאה לגבי לקוחות שלקחו נטיות וקרקע. אומרת הגמרא, שניים שלקחו ביחד קרקע אחת וכולה נצרכת לאילנות שבה, אלא שזה החזיק באילנות, אחד קנה רק את האילנות על ידי שעשה בהם קניין חזקה, כגון שנטל מענפיהם, כמבואר לקמן בדף נ"ד עמוד א', שחזקה זו מועילה לקנות אילן כשנעשית לצורך גידול האילן, אבל אם היא נעשית לצורך לקיטת מזון לבהמותיו, אינה מועילה לקניין. וזה החזיק בקרקע, ואחד קנה רק את הקרקע, על ידי שעשה בקניין חזקה, כגון שעדר בה מעט. כמבואר לקמן, שחזקה זו מועילה בקרקע, בדף נ"ד עמוד ב', נחלקו המוראים בדין הקרקע. אמר רב זביד, זה שהחזיק באילנות קנה רק את האילנות לפירותיהם, ואין לו חלק בקרקע, שאם יבשו האילנות אינו יכול ליטע אחרים במקומם. אף על גב שהקונה 3 אילנות קנה את הקרקע שתחתיהם, כמבואר בגמרא לקמן בדף פ"א עמוד א', זה בקונה אילנות מאחר. אבל כאן ששניים קנו קרקע ביחד, שאחד קנה קרקע ואחד קנה אילנות, כמו שלבעל הקרקע אין חלק באילנות, כך אין לבעל האילנות חלק בקרקע. כדברי הגמרא לקמן בדף ל"ז עמוד ב', משום שכל אחד קונה את חלקו, דהיינו מה שהיה בכלל לשון המקח. עוד אומר רב זביד, וזה שהחזיק בקרקע קנה רק את הקרקע ואין לו חלק באילנות ובפירותיהם. מתקיף לרב פאפה, מקשה רב פאפה על דברי רב זביד, אם כן, אם כדבריך שהמחזיק באילנות קנה רק את האילנות, נמצא שאין לו לבעל האילנות בקרקע כלום. ואם כך, לימה ליומר לו בעל הקרקע לבעל האילנות, כשיבשו האילנות, הרי אין לך חלק בקרקע מלבד מה שנצרך להיניקת האילנות כל זמן שממשיכים לעשות פירות. וכעת שיבשו האילנות ואינם צריכים עוד להיניקת הקרקע, עקור אילנך, שקול וזיל, תעקור את האילנות, וקח אותה מהקרקע שלי ולך, ולא תיטע אילן אחר במקומו. אלא אמר רב פאפה, מחמת הקושייה הזו חולק רב פאפה וסובר, זה שהחזיק באילנות קנה את האילנות וחצי מהקרקע, כלומר, קנה גם את החלק בקרקע שנצרך לטיפול באילנות. וזה שהחזיק בקרקע קנה חצי קרקע, כלומר, יש לו את שאר הקרקע. הרשב"ם בביאור הראשון שלו וכן הרי מיגש, סוברים שלשון רב פאפה חצי זה לאו דווקא, ועוד מבאר הרשב"ם וכן פירש בעל המאור שהכוונה היא לחצי קרקע ממש, והיינו, מחמת שכל הקרקע נצרכת לאילנות, שאם לא היה מוכר את הקרקע לאחר, הייתה כל הקרקע שלו, אבל כיוון שמחר את הקרקע לאחר ולשניהם יש טענה על כל הקרקע, חולקים את הקרקע וכל אחד קנה את חצייה. ואילו הרבינו גרשום סובר, שבעל האילנות קונה בקרקע את מקום האילנות. מוסיף הרשב"ם שדין זה שקנה בעל האילנות חלק בקרקע, זה גם במחירת 2 אילנות, ואף על פי שמחירת אילנות רגילה אינה כוללת קרקע, המחירה הזו שונה, כיוון שמדובר בשניים שלקחו את כל הקרקע עם האילנות. אומר בעל האילנות לבעל הקרקע, כמו שלך מכרו בעין יפה שמכרו לך את הקרקע ופירותיה לעולם, כך גם לי מכרו בעין יפה ויש לי חלק בקרקע לצורך האילנות לעולם, שאוכל לטעת אחרים במקומם. אילו תוספות, וכן הרמב"ן, תוספות בדיבור המתחיל זה, סוברים, שהסוגיה עוסקת בשניים הטוענים לבעלות על קרקע אחת מחמת טענה שלקחו את כולה והחזיקו בה 3 שנים. אלא שאחד החזיק רק בקרקע ואחד החזיק רק באילנות, ולשיטתם, ביור הסוגיה הוא כך, בין רב זביד ובין רב פאפה מודים שדין החזקה עומד במקום שטר, ולכן כיוון ששניהם טוענים שכל הקרקע והאילנות שלהם, אלא שאין להם ראייה מהחזקה אלא על חלק אחד, יש לתלות את דינם כדין שניים שלקחו ביחד, שקנו ביחד, שאחד לקח הקרקע ואחד האילנות. רב זביד סבר שבאופן זה דנים אותם שכל אחד יש לו רק את חלקו, ורב פאפה סבר שגם בשני לקוחות יש לבעל האילנות חלק בקרקע, ולפיכך קנה זה שהחזיק באילנות גם חצי מהקרקע. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף ל"ו ממסכת בבא בתרא עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, ישראל שקנה קרקע מגוי שישב שני חזקה בקרקע של ישראל, באיזו טענה יוכל להשאיר את הקרקע בידו? שאלה שנייה, לגבי מה אומרים שלא חצוף אדם להחזיק בשעינו שלו? שאלה שלישית, מה הדין במחזיק בקרקע שפירותיה אורלה ומדוע? שאלה רביעית, מה חידש רבא בדין שקטן המוטל בהריסה יש לו חזקה? שאלה חמישית, מדוע אין מחזיקים בקרקעות של ביתו של ריש גלותה? והשאלה האחרונה על דף למדבב, באיזה מקרה תייצא נפקמינה במחלוקת רב ושמואל? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, ב' ראש חודש אדר תשע"ז, א' באדר תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף למדבב עם מסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ב' באדר תשע"ז, ונלמד דף למ"ז ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, חודש מלא מלא בססון ושמחה, מלא 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 בבשורות טובות, בניסים ונפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וססון ועיקר, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.